פרק חמישי, תוכנית הישועה. כשנודע לתושבי השמיים דבר חטאם של בני האדם, התמלאו כולם עצב. העולם שברא אלוהים יהיה מעתה מלא בבני תמותה, שנידונו לאיסורים, לצרות, למחלות ולמוות. לעוברים על חוקיו של אלוהים לא הייתה גאולה. כל צאצאיו של אדם היו אמורים למות. בחיזיון שהיה לי, ראיתי את ישוע, והוא נפלא ונשגב. ראיתי את פניו, שהביעו אהדה ועצב, שאינו ניתן לתיאור. כעבור זמן מה, הוא התקרב אל האור הבהיר והזוהר, שהקיף את האב. המלאך שליווה אותי, הסביר שישוע משוחח עם אביו, שיחה אישית וקרובה ביותר. בזמן שישוע דיבר עם אביו, הורגשה בין המלאכים דאגה שהלכה וגברה. אור התהילה, שהקיף את האב, הקיף גם את ישוע, כך שלוש פעמים. וכשנפרד מאביו בפעם השלישית, אפשר היה לראות את הבעת פניו השלווה, ללא כל צל של מבוכה או ספק. פניו היו רק טוב, רקות לב ורחמים. אז הכריז ישוע בפני כל צבא השמיים, כי לאנושות שחטאה נמצאה הדרך לגאולה. הוא התחנן בפני אביו והציע שבתמורה לבן האדם שנפל בחטא את חייו שלו, התאורים. הוא יקבל על עצמו את עונש המוות שנגזר על חטאיהם של בני האדם, וכך, דרך דמו הנשפח ודרך ציות לחוקיו של אלוהים, יוכל האדם לקבל את סליחתו ואת רחמיו של אלוהים, ולחזור לגן העדן ולאכול את פירותיו של עץ החיים. כששמעו המלאכים את הבשורה הנהדרת הזאת, לא סמכו, כיוון ששליטם סיפר להם את כל תוכנית ההצלה, בלי להסתיר דבר. ישוע אמר שמעתה התייצב הוא עצמו בין זעם אביו לבין בני האדם החוטאים, וישא על עצמו את הרשעות, הבוז והעוול שלהם. אולם רק מעטים מהם יקבלו אותו ויכירו בו כבנו של אלוהים. כמעט כולם ישנאו אותו וידחו אותו. הוא יעזוב את תהילת השמיים ויבוא לעולם, יהיה אדם פשוט, וחייו יהיו חיי שפלות וצניעות. הוא בעצמו יחוש בכל הפיתויים הקיימים סביב האדם, ובזכות זאת יבין איך אפשר לעזור ולעודד את אלה שפיתויים עומדים בדרכם. אחר כך, סיפר ישוע למלאכים שכשמשימתו תסתיים, הוא ימסור את עצמו בידיהם של בני האדם, יישא את כל ההתעללויות של האנשים הרשעים המוסתים על ידי השטן, ואז ימות מות ייסורים בעודו תלוי בין השמיים לארץ, כמו אחותי הגדול ביותר. הוא יצטרך לסבול שעות של ייסורים נוראיים, אשר אפילו המלאכים אינם יכולים לשאת. והם יליטו את פניהם בכנפיהם, כדי שלא לחזות במראה הנורא. אבל לא רק סבל פיזי נוראי יהיה עליו לשאת, אלא גם ייסורים נפשיים שלא יכולים להשתוות לשום סבל פיזי, כיוון שעליו יהיה מוטל כל כובד חטאי העולם. הוא הוסיף שימות, יקום לתחייה ביום השלישי, ויחזור לאביו כדי לתווך בינו, לבין בני האדם החוטאים, ההפכפכים והעקשנים. דרך ההצלה היחידה האפשרית. המלאכים השתחוו לרגליו של אדונם, והציעו את עצמם כדי להציל את בני האדם. אבל ישוע השיב שרק הוא מסוגל להציל את חייהם של בני אדם רבים במחיר מותו, ושחייו של מלאך לא יכולים לכפר על חטאים. רק חייו שלו מקובלים על אביו בתור כופר על האדם החוטא. ישוע הוסיף שגם הם השתתפו בביצוע תוכנית הגאולה הזאת. הם ילוו אותו בכל המצבים בהם יהיה זה חיוני לחזק אותו. כיוון שכשיקבל את הטבע האנושי הארצי, הוא יהיה חלש אפילו מהמלאכים. הוא הזהיר את המלאכים שכאשר יראו את ההשפלה והסבל שיהיו מנת חלקו, יופתעו מאוד כשיבינו עד כמה בני האדם שונאים אותו. הם ינסו להציל אותו, כיוון שאהבתם אליו גדולה, אבל בשום אופן אסור יהיה עליהם להתערב, כדי ששום דבר לא ימנע את אשר צריך יהיה לקרות. אחר כך יהיה עליהם להשתתף בתחייתו ובחזרתו לחיים. לבסוף אמר שתוכנית ההצלה מחושבת היטב ומקובלת על אביו. בעצב קדוש ניחם ישוע את המלאכים ועודד אותם, באומרו שבעתיד יתגוררו כל הנגלים בקרבתו, ושמותו יחפר על הרוע וישמיד את שלטון המוות. אחר כך ייתן לו אביו מלכות ושלטון וגדולה תחת השמיים כולם, והוא ישלוט בכל אלה לנצח. השטן וכל החוטאים יושמדו, כדי שלעולם לא יפר עוד החטא את שלוות השמיים, והאדמה הטהורה והחדשה. הוא ביקש מכל צבא השמיים להסכים עם התוכנית הזו, שאותה אביו כבר אישר, ולשמוח על שבזכות מותו ירומם שוב המין האנושי, יזכה לחסד בעיני אלוהים ויהנה מאושר השמיים. בתום דבריו של ישוע, נמלאו השמיים בשמחה שאינה ניתנת לתיאור. כל המלאכים החלו לשיר שירי תודה ולהשתחוות. הם פרטו על מיתרי הנבלים ושרו בקול גבוה יותר מאשר קודם לכן, כיוון שנפתחו רחמיו וסובלנותו של אלוהים, שהחליט לתת את חייו של בנו האהוב בתמורה לדור אנושי מרדני. המלאכים היללו את ישוע והשתחוו אליו בהערצה על כוונתו להיפרד מאביו, על התכחשותו העצמית והקרבתו, ועל כך שבחר בחיים מלאי סבל ובמוות משפיל בעודו נותן את חייו בעד אחרים. המלאך שליווה אותי שאל, את חושבת שהאב החליט להקריב את בנו האהוב בלי מאבק פנימי קשה מאוד? אין זה כך. גם בליבו של אלוהים, שליט היקום, התרחש מאבק מייסר. הוא יכול לאפשר את מותו של הדור החוטא, או להקריב את בנו היחיד והאהוב עבורם. המלאכים חפצו מאוד להציל את בני האדם, ורבים מהם היו מוכנים לוותר על תהילתם ועל חייהם כדי לעשות זאת. אמנם, אמר המלאך שליווה אותי, כל זה היה לשווא, כיוון שמעשה הפשע היה כה משמעותי עד שחייו של מלאך לא יכלו לכפר עליו. שום דבר מלבד מותו וחסדו של בנו לא יכול להחזיר את החוב הזה, ולהציל את בני האדם מסבל ומייצב בלתי נמנע. אבל למלאכים ניתן תפקיד מיוחד, לרדת מהשמיים לארץ, כדי להביא לבנו הסובל של אלוהים את צורי התהילה המחזק, כדי לנחם אותו, להקל על כאבו ועל סבלו, ולשרת אותו. כמו כן, המלאכים הנאמנים היו אמורים להגן על נבחרי האל מפני אותם מלאכים חוטאים, ומפני החשיכה בה ינסה השטן להקיף אותם. הייתי עדה לזה שאלוהים לא יכול לשנות את חוקיו למען ההצלה של בני האדם הנידונים למוות, ולכן החליט להקריב את בנו האהוב כדי שימות עבור חטאיהם של בני האדם. תקווה חדשה התעוררה בשטן. בזכות חטאו של בן האדם הוא הצליח לשלול מישוע את מעמדו הגבוה. הוא מייר לספר למלאכיו שכאשר ישוע יקבל על עצמו את אופיו של האדם החוטא, יצליח הוא לנצח אותו ולהפריע לביצועה של תוכנית הגאולה. הראו לי את השטן כפי שנראה קודם לנפילתו, כאשר עוד היה מלאך מאושר ובעל מעמד גבוה. אחר כך ראיתי כיצד הוא נראה כעת. תווי פניו נותרו אצילים מפני שהוא מלאך, גם אם חטא ונפל מן השמיים. אבל פניו היו מעוותות, מודאגות, חרדות, מלאות שנאה, רמאות, כעס, ערמומיות, חוסר סביעות רצון ורוע אחר. שמתי לב שמצחו, שהיה רחב לפני כן, הוא צר וקטן. ראיתי שכיוון שהיה מלא רוע במשך זמן רב, כל הטוב שהיה בו נעלם, וכל הרע התפתח. במבטו החודר ראיתי זדוניות ועורמה. הוא היה בעל מבנה גוף רחב, אבל גופו כבר לא היה גמיש כמקודם. האור היה תלוי על ידיו ופניו. כשהיה מולי, סנטרו נח על ידו השמאלית, ונראה היה שהוא שקוע במחשבות. הוא חייך, וכשראיתי את חיוכו, פקדה אותי חרדה עזה. כה הרבה רוע והרמומיות סתנית היו בו. חיוך כזה מופיע על פניו בכל פעם שהוא מצליח להשתלט על קורבן חדש. כאשר הוא מצליח להעלות את קורבנו ברשת, החיוך הופך להיות נורא עוד יותר. בעצב רב ובלתי ניתן לתיאור, עזבו אדם וחווה את גן העדן הנהדר, שבו היו כה מאושרים, עד שעברו על חוקיו של אלוהים. כעת, אפילו מזג האוויר סביבם השתנה. אחרי שחטאו, הטמפרטורה כבר לא הייתה קבועה כמקודם, ואלוהים הלבישם בגדי אור להגן על גופם מקור הלילות ומלהט קרני השמש בימים. חוקיו הבלתי משתנים של האל. השמיים כולם התאבלו בשל חטאם של אדם וחווה, שגרם לכעסו הצודק של אלוהים כלפי בני האדם. כעת כבר לא יכלו בני האדם לדבר עם הבורא, והיו שרועים בסבל חסר תקווה. חוקיו של אלוהים לא היו ברי שינוי כדי להגשים את צורכיהם של בני האדם. היו אלה חוקים קבועים לעד על פי רצונו של אלוהים, ולא יכלו לאבד את משמעותם. אף פרט אחד לא יכול היה להשתנות. מלאכיו של אלוהים מונו להיפגש עם בני האדם שחטאו, ולבשר להם שאינם זכאים עוד לגור בביתם הקדוש, בגן עדן. אבל גם שמצבם אינו חסר תקווה לגמרי. המלאכים אמרו לבני האדם שבנו של אלוהים, שביקר אותם בגן העדן, התמלא עצב ורחמים כשראה את מצבם, ולכן התנדב לשאת בעונש שלהם בעצמו. הוא ימות כדי שהאדם יוכל לחיות כשהוא מאמין בכפרה המובטחת שמשיח יביאה במותו. דלת של תקווה נפתחה בפניהם של בני האדם, למרות חטאם הנורא. בזכות ישוע לא יהיה עליהם לחיות את חייהם בשליטתו המוחלטת של השטן. דרך אמונה בכוחו המושיע של בן אלוהים צריכה לחזק את בן האדם עד כדי כך שיוכל להתנגד בהצלחה לתחבולותיו של השטן. נאמר לאדם וחווה שלכל הדורות הבאים אחריהם מחכים ניסיונות קשים, ודרך חזרה בתשובה ואמון בבנו של אלוהים יוכל כל אחד לקבל פדות מעונש על עבירת החוק, ואז יהיו ניסיונותיו ושאיפתו לציית לחוקיו של אלוהים מקובלים בשמיים. המלאכים סיפרו לאדם וחווה עד כמה התעצבו כל תושבי השמיים כשנודע להם על עבירת החוק האלוהי ועל החלטתו של משיח להקריב את חייו הקדושים ורבי הערך למען בני האדם שחטאו. רק אז הבינו אדם וחווה עד כמה מרומם וקדוש הוא חוקו של אלוהים, שעל אי ציות לו יש לשלם מחיר כה יקר כדי להציל את הדורות הבאים מאובדן מוחלט. הם התחננו, ביקשו למות בעצמם, ושהעונש על חטאם יוכל עליהם ועל הדורות הבאים, רק שבנו האהוב של אלוהים לא יקריב את עצמו. עוגמת נפשו של אדם התגברה יותר ויותר מהמחשבה שחטאו שלו ושל בת זוגו גדול עד כדי כך שיביא לתוצאות נוראיות. האם השליט המכובד ביקום כולו זה שאיתו נהג לשוחח במשך שעות רבות ולטייל עמו בגן העדן, זה שאותו אהבו, כיבדו ושאליו השתחוו מלאכי השמיים, יאבד את מעמדו הגבוה ביקום כדי למות בגלל חטאו שלו, של אדם? נאמר לאדם שאפילו חייו של מלאך לא יוכלו לפצות על אשמתו. חוקיו של אלוהים, ששימשו בסיס לשלטונו על האדמה ועל השמיים, היו קדושים כאלוהים עצמו. אלוהי צבאות לא יוכל לקבל את חייו של מלאך ככפרה לעבירה על חוקיו. החוקים האלה היו משמעותיים בעיניו של אלוהים, הרבה יותר מהמלאכים הקדושים שסבבו את כס מלכותו. האב אינו יכול לבטל או לשנות אף אחד מחוקיו כדי לעזור לחוטא במצוקתו. רק בנו של אלוהים, שמאוחד עם האב שברא את האדם, יכול לגאול את בני האדם על ידי הקרבת חייו ונשיאת כעסו של אביו. המלאכים הודיעו לאדם שכיוון שלא ציית לחוק, יישא בגלל העולם סבל ומוות, ורק בזכות קורבנו של ישוע המשיח יוכלו בני האדם לשוב לחיות ולזכות בעל מוות. מבט לעתיד. המאורעות החשובים הבאים, החל בגירושם של אדם וחווה מגן העדן ועד למבול, ומאז ועד לבואו בפעם הראשונה של ישוע לאדמה, היו גלויים וידועים לאדם. אהבת בנו של אלוהים לאדם ולכל צאצאיו תחולל בו שינוי עצום. הוא יקבל על עצמו את הטבע האנושי, ובכך, בהשפילו את עצמו, ירומם את כל אלה שיאמינו בו. רק קורבן כזה יהיה תשלום מספיק להציל את העולם כולו. אבל לא רבים יסכימו להינצל כך בקבלת קורבן כה גדול. רוב בני האדם לא יסכימו עם התנאים שמימושם יאפשר לכל אדם להפוך לחלק מתוכנית ההצלה הגדולה. הם יעדיפו לחיות חיי חטא ופשע, לעבור על חוקיו של אלוהים, במקום להינחם על דרכם ולציית להם, במקום להאמין שהקורבן שהוקרב למענם מסוגל להושיעם. ערכו של הקורבן הזה היה גדול וחסר גבולות עד כדי כך, שכל אדם שיאמין בישוע יהפוך להיות יקר יותר מזהב, ואפילו יקר יותר מהזהב אופיר טהור, כל זאת בזכות בנו של אלוהים. אדם ראה את כל הדורות הבאים. הוא ראה איך גוברים הפשעים והשחיתות בחייהם, איך יותר ויותר מצאצאיו סובלים מסיוב ומרגשות אשמה, על שכל כישרונם ותכונותיהם שניתנו להם מלידה אינם מכוונים לטוב, אלא להתנגדות מודעת לחוקיו של אלוהים. הוא ראה שבגלל חוסר הציות של בני האדם, כללת אלוהים תקשה יותר ויותר על האנשים, על בעלי החיים ועל האדמה כולה. הוא ראה איך חוסר הכבוד והאכזריות יגברו. אבל למרות הכל, תמיד תיוותר קבוצת אנשים קטנה בין כל שאר בני האדם ובין הסבל התמידי של האנושות, שתשמור על הידע של אלוהים. רק הם יישארו תיאורים ובלי דופי, בין כל התומעה והניוון השולטים בעולם. אדם ראה שהפרה זו של חוקיו של אלוהים תביא את הגזע האנושי להתנוונות מוסרית, פיזית ושכלית. וכל זה יימשך עד שכל העולם יתמלא באסונות וברוע בכל צורה שהיא. לאדם נודע שבגלל החטא והזלזול בחוקיו הצודקים של אלוהים, התקצרו ימי חייהם של בני האדם, והאנושות כולה תאבד את הכבוד שהיה לה עם ראשית בריאתה, בעודה יורדת לרמה נמוכה בה לא הייתה מעולם. מסיבה זו, ימנע ממנה להבין את תוכנית הגאולה ואת המסתורין של גולגולטה, האירועים הנשגבים והמרוממים שיסמלו את ההתפייסות של בני האדם עם אלוהים. אבל למרות אפסות השכל, המוסר והכוחות הפיזיים של בני האדם, משיח, שנאמן למטרתו הגדולה, שלמענה עזב את השמיים, לא יפסיק לדאוג לכל האנושות המושפלת והנכשלת, שאיבדה את מעמדה הקודם. הוא יציע לכל בני האדם להעביר אליו את כל חולשותיהם ופגמיהם. אם הם יבואו אליו, הוא יספק את כל צורכיהם. ההקרבה. כשביצע האדם את ציוויו המיוחד של אלוהים, להקריב קורבן לאחר החטא הראשון שלו, היה טקס מכאיב מאוד עבורו. היה עליו להרים את ידו על בעל חיים כדי לגזול ממנו את חייו, שאותם יכול רק אלוהים להעניק לו, כדי לתת חיים אלה כמנחה לאלוהים. בפעם הראשונה בחייו, ראה אדם את המוות במו עיניו. כשהסתכל בשה המדמם שסבל מיסורי המוות, היו עיניו אמורות לראות במקום הקורבן המוקרב את בנו של אלוהים, שלקח על עצמו למות למען החוטאים. הקרבת הקורבן הזו שעליה ציווה אלוהים הייתה אמורה להזכיר לאדם את אשמתו לפני אלוהים ולשמש כעדות להכרה בחטאו. כשאדם גזל את חייו של בעל החיים, הוא הרגיש עמוק בתוך תוכו למה הוביל חוסר הציות שלו את כל המין האנושי, שדבר לא יכול לפצות עליו חוץ ממותו של בן האלוהים האהוב. הוא העריץ את הרחמים האינסופיים ואת האהבה שאין דומה לה, שניתנה בתמורה למען גאולת האנושות. אדם חשב שכאשר הוא שופך את דמו של הקורבן התמים, הוא שופך בעצמו את דמו של בן האלוהים. הוא ידע שהנאמנות לאלוהים ולחוקיו הקדושים היו שומרים את בעלי החיים ואת בני האדם מהמוות. ועם זאת, בהקרבות אלה שהצביעו על הקורבן הגדול והמושלם, בנו האהוב של אלוהים, זהר כוכב תקווה שהאיר את העתיד החשוך והנורא, שנועד להציל את בני האדם מחוסר אונים מוחלט ומהמוות. בתחילה, נחשב ראש המשפחה, האב, לכהן ולשליט במשפחתו. כעבור זמן, כשמספר האנשים על האדמה גדל, מונו אנשים נבחרים לבצע את הטקס החגיגי. דם בעלי החיים אמור היה לעורר בתודעתם של אנשים אסוציאציות לדמו של בן אלוהים. מות הקורבן אמור היה להעיד ולהזכיר לכל שהעונש על החטא הוא מוות. כשהקריב החוטא את הקורבן, הוא הודה בחטאו והוכיח את אמונתו, בעודו חושב על הקורבן הגדול של בנו של אלוהים. אם אותה ההתפייסות שיזם וביצע בנו של אלוהים לא הייתה מתקיימת, לא יכול היה אלוהים להתיר את ברכותיו על בן האדם ולבצע את תוכניתו הגדולה של הגאולה. אלוהי צבאות שומר בקפידה על כבוד חוקיו. הפרה של חוק זה הביאה להיפרדות בין אלוהים לאדם. כשהיה האדם טהור וללא כל דופי, הוא תקשר בשמחה וללא כל הפרעה עם בוראו. אחרי נפילתו של האדם והחטא שחטא, החל אלוהים לתקשר עם בני האדם רק דרך ישוע ומלאכי השמיים.